עשינו עתה לתוכניתנו השבועית ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ'. היום נעסוק במדרשים אחדים המתייחסים לפרשת לפסוקים שבפרשת נשא. פרשת נשא החל מפרשה שלישית, זאת אומרת פרק ה', מוזרה מאוד בבניינה. עוברים על פנינו עניינים שונים אשר יקשה מאוד למצוא את הקשר ביניהם. כבר תמרו קדמונים וכבר השתדלו האחרונים למצוא את הקו המנחה והמדריך את סידור פרשתנו. לאחרונה ניסה פרופסור קסוטו למצוא את פשר הדבר בהרצאתו בכינוס העולמי למדעי היהדות בשנת תש"ז. ואלה מקצת דבריו. אחת משיטות הסידור התופסות מקום חשוב בספרי המקרא היא שיטת האסוציאציה של המילים והביטויים. שיטה שתחילת כוונתה הייתה אולי לשמש עזר לזיכרון. חשיבותה של שיטה זו בהבנת סידורם של ספרי המקרא לא הוכרה עדיין במידה מספקת במדע המקראי. עוד לא הגיעו החוקרים המודרניים לידי הכרה שזה כלל גדול ברוב היקפה של הספרות המקראית. גם ספר במדבר מחולק בעיקרו למחלקות גדולות לפי העניין, ואולם גם בו באות פה ושם פרשיות רק משום אסוציאציה רעיונית או מילולית. אני חושבת שדבריו מובנים, אסוציאציה רעיונית פירושו רעיון של פרשה אחת גורר פרשה אחרת בגלל איזה קרבה רעיונית. אולם אסוציאציה מילולית פירושה שיש איזו מילה אחת או איזה ביטוי בולט בשתי הפרשיות ובגלל דמיון הביטויים סודרה שנייה לאחר הראשונה. והוא מקסוטו מביא כאן דוגמאות מתוך פרשת נשא. אחר הפרשיות של הרכבת המחנה בסידורו באה פרשת דיני אשם. בסופם שני פסוקים על מתנות כהונה, אחר כך באה פרשת סוטה, אחרי הפרשת נזיר ואחרי הברכת כהנים. נדמה לכאורה כאילו אין בפרשיות אלו שום סידור כלל. וקסוטו מביא גם את דעת החוקרים שלא מישראל, האומרים שזה סתם גיבוב של עניינים שאין ביניהם שום קשר לא פנימי, לא חיצוני, אלא כפי שאמרתי, סתם גיבוב. ואולם, אומר קסוטו, לפי שיטת הנקרא יש כאן סידור ויש כאן יחד. בסוף עניין המחנה כתוב שנצטוו לשלוח מן המחנה כל צרוע. הזכרת הצרוע גוררת אחרי הסמך אסוציאציה רעיונית את דיני האשם. הואיל והמצורע חייב להביא אשם ביום תורתו. לפי כך באה לאחרי הפרשת דיני אשם. וכן הולך על קסוטו וחורי זרחות זה של אסוציאציה רעיונית או מילולית את פרשיותינו. בדיני אשם נאמר למעול מעל בהשם, ובאישה סוטה נאמר ומעלה בו מעל. וכן נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה בדרך של אסוציאציה מילולית, בפרשת סוטה נאמר ופרה את ראש האישה, ובפרשת נזיר נאמר יגדל פרס ארושו. וכבר מצאנו ומאזים לדרך פירוש אסוציאטיבית כזאת לדברי האבן עזרא. עד כאן אם כן התפיסה של קסוטו שהבאתי אותה רק כלשם הבלטת הדרך המנוגדת לגמרי או אחרת לגמרי שבה הולכים מדרשים. הקורא יחליט אם הסבר זה של סמיכות הפרשיות הניתנת את לקסותו, מספקת אותו עם לו. עכשיו נפנה ונראה את דרכם של המדרשים, שגם הם כמובן ראו והרגישו בקושי הזה כאן, שלכאורה אין כל קשר בין הדברים השונים המובעים כאן בזה אחר זה. נביא פה את הנאמר במדרש במדבר הבא. פותר בפסוק משמואל, כי מכבדי אכבד ובוזי נלכד. כי מכבדי אכבד מדבר בגרים. הם מכבדים לקדוש ברוך הוא, שמניחים מעשיהם הרעים ובאים וחסים תחת כנפי השכינה. אותם הקדוש ברוך הוא מכבד. ובוזי נלכד, אלו הרשעים ששרים מאחרי המקום, הקדוש ברוך הוא מטילם. מי היו שביזו המקום? אלו עובדי העגל. מה הביזוי עשה להם? שלקו בצרד ובסיבות ושלחם מחוץ למחנה. ומה הכיבוד עשה הקדוש ברוך הוא לגרים? שאחר פרשת שילוח תמאים, כתיב פרשת אזהרה בגרים. מלמדך, לחוטאים מישראל הרחיק המקום, ולגרים הבאים לשמו כרב המקום, שעשה דינם חמור מדין ישראל, שכל הגוזל להם כאילו גוזל לשכינה. הנה המדרש הזה מפרש את סמיכות הפרשיות שלא על דרך אסוציאציה, לא רעיונית ולא מילולית, אלא על דרך של קונטרסט, של ניגוד. אלה שהיו המצורעים האלה, אלה הם החוטאים מישראל, למרות שמבחינה ביולוגית הם בני אברהם, יצחק ויעקב, למרות זה שלא נמצא מה שקוראים פסול במשפחה, הרי אין זה עומד להם. אם חטאים מהם יבוא הרשם עליהם, והעונש כאן הוא עונש מחפיר, מבייש, לכן נאמר בו זי ויקלו. לעומת זה הגירים, והם מתחשבים במוצאם הביולוגי, ולא בהשתייכות גזעית ומשפחתית, אלא במעשיהם. אלו הגירים שעזבו את דיותיהם הנפסדות ובאו לחסות בצל השכינה, אלה הקדוש ברוך הוא מכבדם. ולכן באה פרשת גר להגר, המראה עד כמה גדולה חומרת הגוזל את הגר. ואולם, כאן תתעורר שאלה, היכן מצינו בפרשתנו רמז לכך שהמדובר הוא בגוזל את הגר? נעבור בעיון על ארבעת הפסוקים האלה, ולא נמצא שם גר מוזכר בהם. מה נאמר באותם הפסוקים? וידבר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל, איש או אישה יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, ואשמע הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את השומו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני, לכהן. מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. אם כן, קראנו את הפרשה, ראינו שמדובר בו באדם שגזל ורוצה לחזור בתשובה, עליו להשיב את הגזל, עליו להתוודו, עליו לתת חמישית, עליו להביא קורבן. אבל היכן כתוב כאן שהנגזל היה גר? לשם הבנת פרשה זו, יש להשוותה לקטע מתוך פרשת ויקרא, הלוא הוא סוף פרק ה', שם מדובר באשם גזו, והקטע דומה מאוד מאוד כמעט מילה במילה לפרשתנו. וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תחטא, ומעלה מעל בהשם, ותיחש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בקזל, או אשף את עמיתו, או מצא אבידה ותיחש בה, ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוא בהנה, והיה כי תחטא והשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את הראש הקדשה אשף, או את הפיקדון אשר הוקד איתו, או את האבידה אשר מצא, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, בשינה מותו בראשו, וחנישיתה ויוצא בעליו, מאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו וכו'. אם כן, מתברר לנו שפרשתנו אינה אלא חזרה מקוצרת על שנאמר שם. שם נמנו בפרוטרות האדירות, כי חיש פנתו בפיקדון או בצומת יד או בגזל או אשק, ואצלנו נאמר בקיצור, מכל חטות האדם למעול מעל בשם. כן מתברר, מתעורר את השאלה לשם מה באה חזרה הזו. רבותינו מניחים שאין דברי תורה באים ריקם, ולא תבוא חזרה בתורה אם לא כדי לחדש בה. ולכן נאמר בספרה, אני מביא את זה בצונו של רשי, הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר. היא האמורה לפרשת ויקרא, ומעלה מעל בהשם וכיחש במיתו. ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה. האחד שכתוב והתוודו, לימד שאינו חייב חודש ואשם על פי עדים, עד שיודע בדבר, והשני, על גזל הגר שהוא נתון לכהנים. ושוב חוזרת שאלתנו, מניין שהמדובר אצלנו בגוזל הגר, שהרי המילה גר לא מוזכרת כאן. גם אם נקרא בעיון את פרשתנו, נראה שפסוק אחד כאן בלתי מובן. בפסוק ח' מתווסף מקרה מיוחד, ואם אין לאיש כהן, כן, אז לא יוחזר, כן, והאיש הזה הנגזל מת, ואין לאיש כהן, אין לו קרובים היורשים, אם כן אין למי להחזיר את הגזלה, ואז יחול עליו הדין של האשם, אם אין לאיש כהן להשיב האשם אליו, האשם המושב, לאדוני, לכהן. על זה אומרים רבותינו, יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים, או בן, או אף, או שאר עיר בשר הקרוב ממשפחת אביו, למעלה עד יעקב אבינו, אלא זה הגר שמת ואין לו יורשים. כן, גר יוצא ממשפחתו הקודמת, אין לו עוד קשר משפחתי אליהם, ואם מת בלי בנים, הרי שגר זה הוא אותו מקרה היחידי האפשרי שנאמר בו אין לאיש כהן. אם כן, כאן נרמז שבגוזלת הגר ידובר בפסוקים. חומרת גזו בכלל גדולה מאוד, ונאמר את רבותינו שהגוזלת חברו שווה פרוטה ונשבע לו על שקר ואחר כך הודה, יוליכנו אחריו אפילו למדי. ביטוי זה, אפילו למדי, שומרים אותו רבותינו, מתפרש בשני אופנים. יש מפרש אותו במובן הרחב ביותר של המילה, כלומר, אפילו למקום הרחוק ביותר, לקצה העולם. אולם, בעל תפארת ישראל, פרשן המשנה הידוע, פירש אותו לא בדרך זו, של ארץ רחוקה, אלא פירש אותו בדרך על סמך פסוק בישעיהו שנאמר שם בנבואה על בבל, הנה מאיר עליכם את מדי אשר כסף לא יחשובו וזהב לא יחפצו בו. אף על פי שלפשוטו שם הכוונה, אז אביע לכם אומה כזאת אשר לא תוכלו לפייס אותה בממון, אלא רק ירצו לרצוע להרוג נפשות, ולא תוכלו לשחד אותם. הוא תופס אותה באופן אחר. הוא אומר, כסף אולי, זוהי אומה ששם העשירות גדולה כל כך, עד שכסף לא נחשב שם. ואם גזל את חברו, שווה פרוטה, או פרוטה, והנגזר בינתיים מתעשר עד אין ארוך עד שכסף נחשב אצלו כוונים אין לנו כל ערך אבו תיכן יוליכנו אבו בסוף העולם מפני שאין הגזל רק השבת הגזל רק תיקון האבו שנעשה לשני אלא תיקון אבו כשל עצמו כלומר הדבר הגזור אסור שיהיה אצלך לא מפני שהנגזל זקוק לו, אלא מפני שהדבר הוא עוול מבחינה אבסולוטית. אבל כאן במקומנו יש פרשה מיוחדת המדברת על מי שגזל את הגר, אם כן הגוזל כל אדם עבר עבירה, ובמיוחד מדובר על הגוזל את הגר. ואם הגר הזה מת ואין לו גרושים, הכסף הנגזל, הנקרא כמשם, שאין לו בעלים, יוחזר איפה לבעלי בעליו, היינו לאדוני הכל. ובהזדמנות זו, השתמשו חזל כדי לדבר בכלל על היחס, ללמדנו את היחס הנכון לגר. ואקרא לפניכם מדרש מתוך במדבר הבא, באותה פרשה. השם אוהב צדיקים. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אני אוהבי אוהב, פסוק במשלי. למה הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים? שאינם נחלה ואינם משפחה. אתה מוצא הכהנים בית אבים, הלויים בית אבים, שנאמר בית אהרון ברוך הוא את השם, בית הלוי ברוך הוא את השם. אם מבקש אדם להיות כהן, אינו יכול, להיות לוי אינו יכול. למה? שלא היה אביו לא כהן ולא לוי. אבל אם מבקש אדם להיות צדיק, אביו גוי יכול הוא, שאינו בית אב. וכך הוא אומר, יראי השם, ברכו את השם. בית יראי השם לא נאמר, אלא יראי השם. אינו בית אב, אלא מי עצמם נתנדבו, ואהבו לקדוש ברוך הוא. וכך הקדוש ברוך הוא אהבם. והרבה הקדוש ברוך הוא אהב את הגרים. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו צום והייתה יוצאת בשדה ונכנסת בערב וכן בכל יום. פעם אחת נכנס צבי אחד עם הצום. הלך לו אצל העזים. היה רואה עמהם. נכנסה הצום לדיר, נכנס עמהם. יצא לראות, יצא עמהם. אמרו למלך, הצבי הזה נלווה עם הצום, והוא רואה עמהם כל יום ביום, יוצא עמהם, נכנס עמהם, היה המלך אוהבו. בזמן שהוא יוצא לשדה, היה מפקד, נראה יפה לרצונו, לא יכה אדם אותו, יזהרו בו. ואף כשהוא נכנס עם הצום, היה אומר להם, תנו לו ולשתה, היה אוהבו הרבה. אמרו לו שרי המלך, רואי המלך, למלך, כמה תיישים יש לך, כמה כבשים יש לך, כמה גדיים יש לך, ואין אתה מדירנו. יום אתה מצווינו? אמר להם המלך, הצון רוצה ולא רוצה, כך ידעקה לראות בשדה כל היום. לארץ לבוא לישון בתוך הדיר. אבל הצבעים במדבר הם ישנים. אין דרכם להיכנס ליישוב בני אדם. לא נחזיק טובה לזה שהניח כל המדבר הרחב הגדול במקום כל החיות. בא ועמד בחצר. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אין אנו צריכים להחזיק טובה לגר? שהניח משפחתו בית אביו, והניח אומתו בכל כל אומות העולם, ולא אצלנו, לכן הרבה עליו שמירה. עכשיו יש לי שאלה אליכם, מה לכתוב לי? למי מתכוון מדרש זה במדבר, ולמה הוא מתכוון בחצר הצרה? נא לכתוב תשובותיכם.